רדיו סול סי.או.אי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, איריס יצחק שווד.
צהריים טובים, אופר היקר,
מה נקרא? תקרבי אליך קצת את המיקרופון, לא, את כל ה... בדיוק, קצת, עוד קצת, עוד קצת. נהדר, מה עניינים?
בסדר גמור.
איריס, מנהלת המרחב הדיגיטלי של בנק לאומי, כבר פעם שנייה אצלנו פה ברדיו, נכון?
נכון, בדיוק לפני שנה.
שנה?
נתקלתי בערך.
איך הזמן עבר לנו? מה היה לנו בשנה האחרונה?
שנה מאוד מעניינת, מאתגרת מאוד.
אחת המאתגרות, אני חושב.
לגמרי.
אנחנו כל הזמן אומרים, ברגע שהשנה הזאת הייתה... ראינו ניצנים של סיום שנה בספטמבר, אוגוסט, ספטמבר, ואז קיבלנו את השבת השחורה שבלבלה אותנו עוד יותר, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לראות ש... אנחנו מתחילים לחזור.
עולים חזרה לגל.
נהדר, אבל אני אתחיל דווקא בבשורה חדשה, לא יודע, אני, שמי, כנראה יש לנו המון המון חברים משותפים בפייסבוק.
לגמרי.
כנראה. ותמיד אני צוחק שבט"ו בשבט כולם מעלים את התעודות של הילדים שלהם, ובפורים כולם מעלים את התמונות של הילדים שלהם מחופשים, וביום, זה היה יום שלישי?
שהמדד ירד?
שהמדד, לא, לא רק זה, שמחירי, שהותקנו מדרגות המס, כל החברים שלי בעולם, ברכות, חסכנו.
לגמרי.
אז אני אעשה שנייה סדר, זה בסך הכל, לא, אין כאן חיסכון של מיליונים, זה לא,
לא דרמה.
זה לא דרמה. זה בוא נאמר, בדירה של 3 מיליון שקלים, חסכנו 3,000 שקלים בעקבות. את רוצה את להסביר או שאני אסביר?
לא, אתה תסביר.
אני אסביר את זה. הרי יש לנו מדרגות, בדירה יחידה, אנחנו כן משלמים מיסים, אבל הפטור, יש לנו מס, היה פטור עד 1,920,000 בערך.
נכון.
כלומר, 0% משלמים עד 1,920,000. כלומר, מי שקנה ב-1,900,000 לא שילם מס, מי שקנה ב-2 מיליון שקל שילם עד 0% עד 1,920,000, ואז יש לנו, היה מס מ-1,920,000 עד 2,250,000, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, זה על השקל, 3.5%, ומעל לזה 5%, ויש גם את ה-6%. מה שעשו, העריכו קצת את המרווח, במקום שזה יהיה 1,920,000, זה היום יותר 1,980,000 ומשהו. ואז המדרגה השנייה גם כן קצת עלתה, זה לא, אין כאן עשרות.
זה לא מה שיגרום לאיזשהו שינוי דרמטי.
כן, אני אומר, מי שחשב לחתום חוזה ביום זה או ביום זה, עדיף היה לחכות עוד יומיים.
זה נכון.
היה חוסך את השכר טרחה של העורך דין שלו, של מה שזה לא יהיה.
נכון. אבל לא שם השוס, אבל תדבר גם על עוד דברים, תדבר על כך שהמדד, בוא נדבר על זה שהמדד גם ירד.
המדד ירד, כן.
שזה ככה, קצת בניגוד לציפיות, חזרנו ליעד האינפלציוני של 3% מדד שנתי, ריבית הפריים, שאומנם ירדה רק ב-0.25, אבל הביאה המון בשורות. אני יודעת שמיד אחרי שירד הפריים, נחתמו המון חוזים.
סקלי, כנראה, אני לא יודע איך יראה החלטת הנגיד עם ה... מה אתם חושבים על זה בבנק? כן, יש לי כאן בנקאית, מישהי שלא... בחירה בבנק.
מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים... בוא, אם היינו מדברים לפני דווקא הירידה האחרונה, אז חשבנו שהוא לא יוריד את הריבית. אבל גם עכשיו אנחנו עדיין בגישה שהוא לא ימשיך להוריד את הריבית באופן דרמטי. אולי במהלך השנה בעוד... מקסימום 0.5%, לא מעבר. ברור שלא נחזור לרמות של הריבית שהיו לפני שנה וחצי ושנתיים.
היינו רגילים ל-1% במשך כמעט עשור.
כן.
1.6.
היינו בשוק של 13 מיליארד שקל משכנתאות בחודש. היום אנחנו מתקבים, לפני המלחמה עמדנו על שוק של בערך 7 מיליארד.
כמעט חצי.
בתוך המלחמה, בדיוק, כמעט חצי. חיתוך באמת של 50% ויותר.
אבל הקטע שהחיתוך הזה, אם אנחנו רגע נעשה רגע, ננסה לעשות סוג של השוואה, שהבא נלך לתקופה שלפני עשור, אולי יש לך את הנתונים האלה, ביקשתי מהר גם להביא איזשהו מצגת שראינו, תכף נדבר אולי על נתונים, אבל לפני עשור השוק היה, שוק המשכנתאות, גם כן היה סביב השישה, 5.7 מיליארד, ששם המשכנתאות גם היו הרבה יותר נמוכות. מעניין אותי גם ברמת העסקאות, כי לדעתי העסקאות גם נחתכו בחצי. זה לא שה...
תיק ממוצע היום, התחלנו עם שווי נכסים, נלך אחורה, סביב 6-7 שנים, 10 שנים, דירה שעלתה בירושלים בערך 1,000,000 שקל, הפכה להיות 3 מיליון שקל. ואת זה אפשר להשליך על כל נכס בארץ.
אז, אז למעשה, אותם משכנתאות שאם קודם מי שרכש אותה בירושלים לקח, נניח, 0.5 מיליון שקל משכנתה, היום הוא כבר לוקח את 2 מיליון שקל משכנתה.
נכון. היום תיק ממוצע עומד בערך על 1,000,000 שקל. זה הסדר גודל של תיק ממוצע של משכנתה. כשכן, משק בית ממוצע, איפה? זה מה שהוא לוקח.
טוב, נו, בסדר, ממוצע זה...
כבד. והחזרים שהיו עד כה מאוד גבוהים, ממשיכים להיות עדיין גבוהים. שוק המשקיעים אנחנו פחות מרגישים אותו, כמו שאתה יודע, אופר, עבר לקנות דירות ביוון.
אני חושב שדווקא קצת נעצר, חזרו משקיעים לשוק.
עכשיו, עכשיו, בשבועיים האחרונים אנחנו מרגישים סנונית של שינוי.
עכשיו, יש המון המון משקיעים בהגדרה של השקעה, תקנה דירה, תזכיר ותזכור ותגור איפה שאתה רוצה. זאת אומרת, יש המון משקיעים דירה ראשונה שהם יודעים, אנחנו לא נגור ב...
אבל הם לא באמת משקיעים, זה ברור לנו. כלומר, הם רוכשי דירה, בהגדרה הם רוכשי דירה ראשונה, הם נהנים מכל הטבות המס וכו'.
נכון.
הם לא צבועים בצבע של משקיע.
משקיע זה צבע שיש לו כבר נכס.
נכון. משקיע זה בעצם אדם שיש לו כבר נכס בבעלות, ועל הנכס הנוסף הוא יכול לקבל משכנתא נוספת עד 50% מימון. מהשווי של הדירה החדשה.
בבנקים רגילים.
בבנקים רגילים, לא בחוץ בנקאי.
כן.
לפי הרגולציה. אבל מה שאתה הגדרת זה בעצם רוכשי דירה ראשונה, ואנחנו רואים את המגמה הזו הולכת ומתגברת, שאנשים שגרים בעיקר במרכז הארץ, לא יכולים להרשות לעצמם לקנות נכס יקר, רוצים לגור בסמוך להורים, ורוכשים נכס בפריפריה. ובעצם מזכירים וסוחרים, כדי להישאר איפה שנוח להם, איפה שהם רוצים לחיות, אבל אין להם את היכולת הכלכלית לקנות שם.
להיכנס למשחק. אני קורא לזה להיכנס למשחק, נכון. למשחק הנדלן, כי יודעת, ככל שבן אדם נהיה, גם היום הזוגות, מרבית הזוגות מתחתנים בגיל מאוחר יחסית, הם כבר צריכים להיכנס למשחק הזה, כי הם כבר באים עם כסף מהבית, כנראה הכסף לא יביא להם את הדירה שבה הם יגורו, וכנגד, הכסף נשחק, והיכולת שלהם לקחת משכנתא אולי גם כן תישחק, כי פתאום משפחה גדלה. שלא נדבר על הביטוחים שפתאום נהיים יקרים בגיל מבוגר יותר, ככל שמתבגרים יותר. אז עדיף להם באמת להיכנס למשחק הזה, שאולי לעשות את האקזיט.
להיכנס למשחק, וגם בתרבות של הישראלים, בדרך כלל זוג מתחתן, ומיד הולך לרכוש נכס, או לפחות שואף. לקנות
אני ורעייתי, שסיפרנו למשפחה שאנחנו מתכוונים להתחתן, אני זוכר, אבא שלה אמר לי, טוב, אופר, בוא נחפש דירה. עוד לא התחתנו.
יש לך מזל שהוא לא אמר, בוא תחתום חוזה.
לא, לא, עוד לא התחתנו, ומצא את עצמו שהוא מיום אחד מסתובב בכפר סבא בוויצמן, אצל 5 מתווכים. לקח אותי, בוא, מחפשים דירה למתווכים. אני חושב, חודשיים לפני החתונה, חודש לפני החתונה. בואו נתחיל להבין איפה הדברים עומדים.
אתה מחזק את מה שאני אומרת, שבעצם זו התרבות שלנו, נכון, וזה הולך ומתחזק, בעיקר במגזרים של המגזר החרדי, במגזר הערבי, שזה מאוד חשוב להם, ברמה שסוגרים מי יביא מה, ערב החתונה. אז כן, אנחנו בתרבות כזו שאני מיד רוצה לקנות נכס, וגם אם הוא נכס שפחות ממה שאני שואף לקנות, אני אתחיל מזה, כמו שאתה אומר, אני אכנס למשחק. כן, וזה מתחיל להניע את גלגלי השוק. עדיין אנחנו בפער מאוד גדול של 250 אלף משקי בית, חסרי דירה, שרוצים להיכנס לשוק הזה, למשחק הזה, ולא שם. וכל מי שלמד שיעור ראשון בכלכלה יכול לדעת ולהבין שבעצם כשהיצע והביקוש לא נפגשים, אז בעצם זה ימשיך להוביל את עליית מחירי הדיור.
רק היצע וביקוש.
רק היצע וביקוש.
לא דיברנו כבר על ריביות שאולי ירדו, שבכלל יכניסו עוד שחקנים לשוק ויוזילו לקבלנים. לא, דווקא אם הריביות ירדו, זה כן יוזילו לקבלנים קצת המימונים שהם עכשיו נחנקים מהם.
אז הם פשוט יורידו את כל הנושא של האיוונים. אנחנו בשנה האחרונה חווינו המון עסקאות של קבלנים עם הלוואות איוון.
הלוואות קבלן. אתם רק הבנקים קוראים לזה הלוואות איוון.
הלוואות קבלן.
כולם קוראים לזה הלוואות קבלן.
הלוואות קבלן, שבעצם הקבלנים באים לבנק ואומרים, בוא נחשוב ביחד, איך אנחנו מעודדים לקוחות להיכנס, לרכוש דירה, כשהשוק קצת יותר קריר וכמעט.
זה טריפל ווין, אני קורא לזה.
כן, לגמרי. והבנק נותן לאותו קבלן הצעה. של ריבית לשנתיים בעיקר, זה ככה נפוץ ביותר, מבחינת כל ההצעות שאנחנו נותנים לקבלנים. שנתיים הקבלן סופג את הריבית עבור הלקוח, הלקוח לא משלם כלום, או בגרייס מלא, אני אגדיר את זה, ואחרי שנתיים הוא יכול להחליט או שהוא מוכר את הנכס הקיים שיש לו, אם הדירה הזו הייתה
שיפור דיור,
הוא מוכר, ובעצם מסלק את המשכנתא הזמנית הזו, או שהוא ממחזר אותה לתשלומי קרן בריבית, עם פריסה ארוכה, עם יכולת ההחזר שהוא יכול לעמוד
של
בה. הוא
מקבל סוג של בלון.
בלון מלא.
כן.
ומבטיח את המחיר של היום. אז הלקוח נהנה מהמחיר של היום, ולא מהמחיר של עוד שנתיים. הקבלן נהנה כי זה מוזיל לו את עלויות התשלום לבנקים בגין הליווי הבנקאי, בסביב 3% הנחה.
הפער.
הפער בין הריבית שהוא לבא לבין הריבית הזו שהבנק נותן
אני
לו.
אני שנייה פותח רק סוגריים ברשותך. כשהקבלן נכנס לעסקת ליווי, הוא מקבל המון המון כסף מהבנק, משכנתא ענקית מהבנק, והוא משלם שם ריביות של קבלן. זה פריים פלוס בדרך כלל.
נכון.
פה הלקוח כאילו מקבל משכנתא, הרי הלוואת קבלן, הלוואת היוון, איך שנקרא לזה?
זה לא שהלקוח, לא, כן, הלווה שלנו באמת הוא הרוכש.
הלקוח,
כן?
ההתחייבות היא של הלקוח.
לגמרי.
והוא מקבל משכנתא בתנאי דיור של לקוח, בערך תנאי דיור, שהיא סוג של בנון לשנתיים, שלוש, אני גם מכיר 3.5 שנים, לאחרונה עשינו לא מזמן איתכם. ומעשה הקבלן כאילו אומר, אוקיי, אם פה היה לי נניח פריים, פלוס 3, ופה הלקוח קיבל ריבית של פריים, יש לי פער של 3%, אז שווה לי לממן את זה.
נכון.
כי זה מוזיל לי את העלות שבמיוחד פער, עכשיו.
אז הפער הזה עומד בערך סדר גודל של 3%. אז גם זה win-win ללקוח שמרוויח את המחיר, לקבלן שמוזיל את עלויות הליווי שלו, ולנו לבנק.
מכרתם כסף.
מכרנו כסף, הכנסנו לקוח חדש.
אני אגיד לך עוד משהו שבהיבט נוסף אני חושב, ברגע יש לנו את הדבר, שני דברים. אחד, דבר שנקרא מדד תשומות בנייה, כי למעשה הקבלן קיבל את הכסף, את כל הכסף עם הלוואת קבלן, הלוואת היוון, כאילו הלקוח שילם לו, נניח אם הוא שם 10% ועוד 70% הלוואת היוון, אז הקבלן קיבל 80% מהעסקה, אין לנו תשומות מדד על אותם 80%. נשאר רק את הדלתא, ללווה. לקונה.
נכון,
נשאר
לקונה.
רק את הדלטה של ה-20%, וגם עם החוק החדש, הוא משלם רק, רק חצי על זה.
נכון.
מדד. ודבר נוסף, שהתעורר בשבוע וחצי האחרונים, ככל הנראה, בשנת 2020, בשנה הבאה, ב-25, המע"מ יעלה ב-1%. זה לפי מה שמצפים.
כן, ציפייה.
ציפייה. וזה אומר שעל הכסף שלא שולם לקבלנים,
המע"מ יעלה מ-17 ל-18,
כלומר זו תוספת של 1% על כל יתרת הכסף. אני רואה הרבה אנשים שירוצו וישלמו את הכסף הזה יום לפני. מתי זה היה?
זה היה לפני כמה שנים, אנחנו היינו במע"מ 18%.
כן, אבל אני זוכר שהיה גם מה זה היה אטרף
משוגע.
לא, אני אגיד לך מה, היה גם עלייה של מ-5% ל-8% של משקיעים. ואני זוכר גם כן, שבועיים לפני העלייה הזאת, כל המשקיעים התעוררו.
כל פעם שיש איזושהי קפיצה בנתון כזה או אחר, שמשפיע על או המשכנתא או על מחיר הדירה, אז זה מאיץ את
נכון, עכשיו תקחי 2 מיליון שקל, שיש יתרת חוב לקבלן, זה עוד 20,000 שקל. ה-1% הזה.
נכון מאוד.
בלי שום קשר שזה כסף, ומי ששילם את זה מראש, אז הוא גם כן
חסך את הצפי העתידי הזה של עליית המע"מ.
בדיוק, שזה עוד יתרון, אני חושב. כלומר, המחיר הרבה יותר סגור ומקובע.
נכון.
זה היתרון. אז זאת אומרת, ברגע שהריביות התחילו לרדת, אנחנו כבר, הקבלנים יגידו, אוקיי, המחיר שלנו כבר נהיה יותר זול, יותר מתקרב לדוח אפס שלנו. והם פחות...
ייקח אבל עוד זמן, אנחנו עוד לא שם. אומנם משכנתא, אני תמיד אומרת, 80% ממנה זה משהו פסיכולוגי. וזה שהפריים ירד, אומנם רק ב-0.25, זה לא...
זה אנחנו עכשיו אנשים...
לא דרמה. שנינו יודעים, זה לא...
אני דרך אגב חושב, אם את שואלת אותי, אני חושב שהנגיד בנק ישראל צריך להיות אחראי, ולא להוריד יותר את הפריים.
הוא צריך שהוא לא יוריד בזמן הקרוב.
אם הוא צריך להוריד, אז תוריד בעוד, בשנה הקרובה, בכל רבעון, תוריד ב-0.10-15. כי את זוכר, אנחנו זוכרים...
לא היה לקח תקדים. בדרך כלל השינויים הם ב-0.25.
אני כן חושב, אני שיעשה תקדים. כי אני חושב שברגע ש... ואנחנו ראינו את זה טוב מאוד שכולם, את זוכרת, לפני שנתיים בדיוק, אנחנו כולנו הפסדנו המון ימי עבודה על ה-70% פריים. כולם רצו, 70%, וכולנו הסברנו עם חבר'ה, הפריים עוד יעלה, ודיברנו, ועכשיו, אנשים יבינו, וואלה, הפריים יורד, מצוין, בוא נרוץ ונקנה. יש לנו זיכרון קצר. וביום שהתחיל הפריים לעלות, תן להם להתרגל, לאט לאט, לא, אנחנו...
דרך אגב, לווים שנטלו ולקחו בעצם, מימשו את האופציה הזאת של, שאני אתקן אותך, זה לא 70%, שני שליש, 66%.
הרבה כסף.
הרבה כסף, והלכו לכיוון הזה. ספגו מכה מאוד מאוד קשה עם העלייה של הפריים. זאת אומרת, זה עלה להם ב-3,000, 4,000 שקל.
נכון.
החזרים חודשיים, זה היה מאוד מאוד כבד.
שמי, כולנו, אני חושב, כל מי שישב והסביר את זה, לא חשב שהפריים גם יגיע לכזה דבר. אני עשיתי לקוחות שלי שהתעקשו בדיוק, עשיתי להם סימולציות ולקחתי את הפריים לכיוון ה-4%, 4.5%.
אבל העניין הוא שמה לא... שאנחנו חוזים, שמה שאז היה לא יהיה. לא יהיה, לא נחזור לרמות האלה. אז זה היה יוצא דופן. נתחיל לחזור לרמות, כן מאמינים שבטווח הרחוק הפריים ירד, אבל הוא לא יחזור לאותן רמות שהיינו לפני שנתיים. זה לא יהיה שם. זאת אומרת, לא נחזור ל-0% ריבית ו...
כל השוק השתנה.
כל השוק השתנה. גם כל הנושא הזה של מה שקורה בעולם, אנחנו יודעים מה קרה לנו עם הקורונה, של עיקור סחורות, ואז עליית ריביות. ועכשיו המלחמה, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם כל נושא של החוטים, שיש האומרים שגם יגרום לאיזושהי עליית מחירים כוללת, עולמית, של סחורות,
השינוע,
של קבלנים, השינוע הזה
אגב,
הוא...
אגב, זה השפיע מאוד על מצרים, ויכול להיות שהיום מצרים תהיה בעלת אינטרס לטוב ולרע גם.
להגיע לאיזשהו הסדר, כי זה פוגע בה, כי האוניות כבר לא יעברו דרך תעלת סואץ.
תעלת סואץ זה אחד המקורות הכלכליים הכי...
מרכזיים.
כן.
אז זה גם יפגע בה, וגם יפגע בכלל העולם, בעליית מחירים מטורפת, שדרך אגב, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא ישפיע על האינפלציה אצלנו, כי כרגע אנחנו נהנים...
אנחנו נהנים, אני חושב שהאינפלציה אצלנו כן תהיה מושפעת, בגלל זה אני אומר, הרבה פעמים אנחנו, שאני מתכוון עם המדדים, תן לנו מרווח נשימה. כלומר, לרוץ עכשיו ולהוריד את הפריים, שבעוד חודשיים אתה תעלה אותו, כי כנראה המדד כן יעלה. אל צחק איתנו.
אבל עדיין היום אנחנו ממליצים לשלב, 50% מהמשכנתא שתהיה במסלולים לא צמודים, 50% דווקא כן צמודים. אנחנו כן מאמינים כי יש שם ריביות אטרקטיביות, ואפשר גם לשלב.
אנחנו נתווכח על זה.
אפשר להתווכח על זה, בהחלט. אנחנו מאוד מאמינים בזה, וראינו את זה גם בהלוואות שאנשים לקחו, למשל בולטים, דווקא בצמוד, והמדד ירד. אז הם אפילו הרוויחו, הם החזירו לבנק פחות כסף ממה שהם לקחו.
כן, אבל בוא ניקח אנשים אחרים שלקחו הלוואות צמודות למדד, אפילו, תראה, דיברנו על הלוואת קבלן.
כן, אז אותו דבר גם אפשר להגיד על הפריים, ולכן...
נכון, לפחות בפריים, אבל הקרן יורדת.
ושלא נדבר על הקבועות הלא צמודות, שאנשים לקחו בחודשים האחרונים, ואנחנו יודעים בוודאות שבאיזשהו שלב, הריביות האלה כן, בטווח הביניים ירדו. ועמלות האיוון שלהם יהיו מאוד מאוד גבוהות.
צריכים לעשות
בסוף. במאות אלפי שקלים, ולכן אנחנו ממליצים לפזר סיכון.
בסוף,
מאוד חשוב לפזר סיכון.
אני לא יודע אם את מכירה את התמהילים של טל ושלי.
אני מכירה.
הבנקאים לא אוהבים אותם, כן. כי זה הרבה שורות.
הרבה אבל, שורות.
אבל כן, אני חושב שנכון לפזר סיכון ולהבין אותו. בסוף צריכים לה... אני אומר תמיד ללקוחות, זה לא חוכמה לקחת משכנתה. זו חוכמה לדעת להחזיר אותה כמו שצריך.
נכון. ולא רק זה, ולהתאים אותה, אני מאוד מאמינה ב... אין דבר כזה תמהיל נכון. אני מאוד מאמינה בתמהיל נכון ללקוח. אתה תופר לו חליפה מותאמת, לפי הצרכים שלו, לפי היכולת ההחזר העתידית שלו, יכול להיות שבהמשך יהיו לו כספים שהוא יקבל, והוא יוכל לפרוע חלק מהמשכנתא, או שיכולת ההחזר שלו תעלה. אז אני מאוד מאמינה בפיזור הזה, בבנייה של תמיל מותאם עבורו.
דירה להשקעה, דירה למגורים, יזכיר אותה בעתיד.
גם בדירות למגורים, גם באוכלוסייה שהיא רק דיור, יש כל כך הרבה שונות בין לקוח אחד ללקוח אחר, והראייה שלנו היא ראייה של בניית תמיל מותאם לקוח, תוך כדי ניתוח כל הצרכים שלו, ואנחנו עושים את זה הרבה יחד איתכם. אבל אני חושבת שלבנקאי גם יש את הסי שלו, ואנחנו לא פעם מדברים עם יועצים, והם פתאום משנים את ה-state of mind שלהם, לא ידעתי, יש לנו למשל את העוגן מקם, שאנחנו מאוד ממליצים עליו בתקופה שהפריים עדיין גבוה. הוא אטרקטיבי. הוא נותן, הוא יושב באותה פוזיציה של הפריים. אפשר לפרוע אותו בכל נקודת זמן, לא צריך לחכות לנקודת השינוי פעם בשנה. אין בו כנסות עמלות פירעון מוקדם, הוא לפחות בפער של 0.5% מהריביות של הפריים. והוא נותן את אותם יתרונות, אז אני ממליצה בחום לשלב אותו בכל תמיל, וליהנות שם מהריבית של היום, לפחות לשנה הקרובה. ואפשר גם למחזר אותו בעוד שנה.
ירדה אצלכם הריביות היום, נכון? היה שם ירידה.
היום?
כן, סיפרו לי.
היום...
ציפור קטנה, נחשה לי.
אני מקווים שבשבוע הבא נרגיש קצת ירידה בגיוסים.
טוב, אנחנו נצא, אני שם כוורת שיר דיבילי, סליחה, אבל איפה טוב, הוא אולי מתאים. אנחנו נצא לשם הפסקה קצרה ונחזור. אני רוצה קצת שנדבר על התחזיות של הבנקים, כי מאוד מעניין, אנחנו יכולים לדבר על אם יועצי משכנתאות וכלכלנים והכל, אבל דווקא הבנקים יש להם תחזיות משלהם.
כמה לו הפילונות מעל ההצטבה, זה לא עלה לי גרוש, זה החופה מהחתונה. כמה, כמה לו המפרות בלי מה שיש בפנים, אספתי אותם בנסיעה ממלונות שונים. לכל דבר מחיר, לדל ולעשיר, לפתוח את הגרון, זה שיר המחירון. נה 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 נה. כמה לו הארונות ליד הצפה, 300 לירות במזומן כל מטר מרובע. מי צבע את הקירות בכל הדירה, 81 הנביאים פתוח כל שנה. לכל דבר מחיר, לדם ולעשיר, לפתוח את הגרון, זה שיר המחירון. נה 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 נה.
סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, איריס, יצחק שועד, מה קורה?
מעולה.
אני רוצה קצת לדבר על אמרנו לשמוע תחזיות וכאלה דברים, אבל מאוד מעניין אותי, אותנו, אותי ואת המאזינים, צופים, איך הבנק רואה את כל מה שקשור לשנת 2024? כי התחזיות לדעתי שהבנק חשב עליהם בערב המלחמה לא היו, הבנק היה צריך לשנות תחזיות, להערכתי.
לא לשנות תחזיות.
לעדכן, כי...
תראה, מה שקרה ערב המלחמה, אנחנו יודעים, הדולר השתולל, אנשים לא נכנסו למשרדי המחירות, משרדי המחירות נסגרו, פרויקטים נעצרו, כל הפועלים הזרים חזרו למדינתם, או שחזרו לאזור פחות, כן. לאזור המלחמה, ובעצם הכל... זה היה מטורף לחשוב על דירה בסיטואציה הזו של המלחמה. אתה לא הרגשת נוח עם זה אפילו ברמה הזו, פסיכולוגית. חברים שלי כרגע נלחמים בעזה ואני הולך לחפש דירה, זה נראה פריבילגיה. זה מה שהיה בתוך המלחמה. אבל אנחנו יודעים, אופר, שאחרי משברים אנשים חוזרים בגדול.
נכון.
לתוכניות, לחלומות שהיו להם לפני ואפילו בעוצמה רבה יותר. כי זה הזמן לחיות, כי זה הזמן לממש את החלומות שלי, ההפך. אתה אומר, אני לא יודע מה יהיה מחר, אז היום כדאי שאני אחזור לקנות דירה. בנוסף לכך, כל נושא של רכישה מקבלנים, שלא ראו לקוח בחודשים האחרונים נכנס למשרד המחירות שלהם, אז אתה מתקבל כאורח מאוד חשוב, מנסים לגרום לך לקנות את הדירה תוך כדי הנחות שאתה מקבל, אז זה זמן מאוד מאוד מומלץ להיכנס למשרדי המחירות ולהיכנס ולהתעניין ולבצע חתימת חוזה, כי אתה תקבל היום מחיר טוב, מחיר מצוין וגם עם הנחה. אז אנחנו בהחלט רואים, אנחנו מאוד חיובים, מאוד אופטימיים במה שיהיה ב-2024, הנושא של, כמו שדיברנו קודם, הנושא של ירידת הריבית רק תורם לפסיכולוגיה הזו, הנה, אולי אנחנו חוזרים למה שהיה לפני שנתיים.
חייב להגיד לך שאני לאחרונה קיבלתי הצעות מהבנקים, דרך אגב, מכל צבעי הקשת של הבנקים, והתחילו הריביות להיות ריביות שמזמן לא ראינו אותן. אני חושב ששנה לא ראינו ריביות זולות כאלה.
התחרות הולכת וגוברת, ששוק מתכווץ.
לא, גם השוק מתכווץ, אבל באיזשהו שלב את לא תמכרי כסף בהפסד. הבנק, בניגוד לירקן שאומר,
אתה לא תמכור, וזו המטרה. אנחנו, אסור לנו להגיע לסיטואציה של תחרות לא שפויה.
נכון, אני אומר, אם ירקן יש לו עגבניות שהוא הולך לזרוק אותם, הוא יעדיף למכור אותם ברבע מחיר בשביל קטשופ. אבל בנק לא ימכור כסף כי הוא לא מתקלקל על המדף. והוא לא יפסיד עליו, כי זה אומר, אם הוא מפסיד עליו, זה אני ששמתי את החיסכון שלי, או את הגיוס יפסיד עליו כסף, ואנחנו לא רוצים את זה.
מסכימה.
אבל אני כן רואה שהריביות, כנראה עלויות הגיוס קצת התכווצו, או עשו משחקים במרווחים השונים אצלכם, אבל בכלל, בכלל הבנקים, ואני רואה מספרים שלא ראיתי אותם כבר שנה, לפחות, כל 2023, לא ראינו אותם מזמן, 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 וזה מבורך, וזה קצת מוריד את החנק, שזה נמצא שם כבר היום.
נכון. נכון, אנחנו באמת רואים ירידה
כלשהי.
כלשהי של הריביות בכל המסלולים, שזה אמור לעזור, לסייע למשקי בית שנכנסים ויכולים לעמוד בהחזר החודשי העדכני שלהם.
את מרשה לי לחתוך שנייה רגע, אני פתאום, שאלה שקיבלתי את זה מלקוחות לא מזמן, אבל אולי עתידי לענות את זה מהכובע של הבנקאית. כולם אומרים, הפריים ירד, אז גם כל הריביות האחרות ירדו. עכשיו אני זוכר ב-12 שנה שאני מתעסק בייעוץ משכנתאות, שהפריים היה קבוע, סיסטולה אני קורא לזה, וגם הריביות באותן תקופות עלו וירדו ועלו וירדו, בלי שום קשר לפריים.
אין השפעה, הפריים לא, הוא לא, זאת אומרת, הוא עומד בפני עצמו, אבל כן, קורה משהו, תשואות האג"ח, בעצם המחיר של הכסף ירד לעומת חודשים קודמים, ולכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו למכור במחירים נמוכים יותר את הריביות הקבועות.
כלומר, הפריים מתנהג בפני עצמו.
הפריים מתנהג בפני עצמו.
הריביות המשכנתה האחרות מתנהגות, השליש פריים, נקרא לזה, מתנהג בפני עצמו. השני שליש.
שליש או השני שליש, תלוי איפה אתה, באיזה אסכולה אתה.
ושאר הריביות מתנהגות בפני עצמם, אבל תגידי לי אם אני... כן, שיש שינויים כלפי מעלה בפריים, זה כן משפיע על הריביות האחרות, נכון? יש לזה השפעה קלה.
יש איזושהי השפעה קלה, אבל זה לא בגלל הפריים, כי הכל בעצם יש עלייה של, אתה רואה בעצם את כל מה שקורה בעולם, גם הפריים הוא הרי לא מושפע רק ממה שקורה, נגיד כשהוא קובע את ריבית הפריים, זה בהתאם למה שקורה כאן, אבל זה תמיד, תמיד, תמיד קורה אחרי שקורה משהו בעולם, אם זה בארצות הברית, באיחוד האירופאי, כששם מחליטים לעלות ריבית, אז בדרך כלל גם כאן אצלנו יש שיטוט לעליית ריבית, או כששם מדברים על ירידת ריבית, אז כאן מיד כל התחזיות מדברות על ירידה מיידית אצלנו, לא תמיד זה קורה בד בבד, אבל הפריים בעצם הוא איזשהו כלי, שהנגיד משתמש בו לשלוט באינפלציה, לתת איזשהו סמן של מה שקורה כאן, ובוא נקווה שנמשיך ליהנות מירידות.
הילדים שלו הולכים לקחת משכנתה, אז הוא מוריד את הפריים בשביל שיהיה להם יותר קל.
אבל אין קשר, ברגע שהפריים יעלה חזרה, אז הם יספגו את זה.
החבר של הבת שלו לקח משכנתה שני שליש פריים, הוא העלה, ואז הוא נפרד ממנה, ואז הוא העלה את הפריים.
ככה אתה חושב?
כן, כן, כן. קונספירציה, את הכל.
קונספירציה, כן.
סתם, לכאורה הכל זה בהומור כמובן. אוקיי, סליחה, מה... איך אנחנו... יש לנו שתי סממנים שאני שם לב, זה אחד תושבי חוץ.
נכון.
מה קורה איתם כרגע?
מה קורה עם תושבי חוץ? אז אחד המלחמה, אנחנו רואים בכל אמצעי התקשורת מה קורה בעולם, אנטישמיות גוברת, יהודים שמתגוררים בעולם קצת חוששים, ואם בעבר הם קנו כאן נכסים להשקעה, במידת היכולת, אז היום יש יותר רצון לקנות כאן דירה לא להשקעה, אלא עוד דירה שיהיה להם מקום בטוח. למרות המלחמה שכאן עדיין, הם מרגישים הרבה יותר מאוימים בגלות, באירופה, בארצות הברית, כי פה הבית, בסופו של דבר. ואז הם שואפים לקנות כאן נכס שיהיה להם כאן, להגיע או לחופשות הקיץ, לחגים, לבקר בן משפחה.
זה קרה עד עכשיו הרבה. יש המון דירות רפאים קרה... בירושלים, בנתניה, קצת בתל אביב, אשדוד.
שוב, אבל זה הדירות יוקרה. בדרך כלל זה דירות יוקרה, אנשים שיש להם את היכולת להרשות לעצמם. מה שאנחנו מרגישים כרגע, שיש נהירה לאו דווקא דירות יוקרה, דירות ממוצעות.
אוקיי, זה
מעניין. בערים המבוקשות על ידי תושבי חוץ, ירושלים זה בעיקר... מתאים לאוכלוסייה האנגלוסקסית, שם יש הרבה התעניינות.
גם צרפתים,
ירושלים, רעננה, הצרפתים אוהבים גם את נתניה, את אשדוד טיפה, אלה הערים, תל אביב כמובן.
אז זאת אומרת, מתחילות שם, התחרות על דירת הארבעה או השלושה חדרים, אם קודם המחירי הנדלן עלו על הדירות יוקרה על ידי אותם תושבי חוץ, בעלי הממון והכיסים הגדולים מחול, היום פתאום התחרות היא מול אותם חסרי דיור, אני לא אוהב לקרוא לזה חסרי דיור, אלה שרוצים לרכוש דירה יחידה ראשונה.
נכון.
כי תושבי החוץ פחות חסרי הממון, פתאום הם רוצים לקנות דירה שיהיה להם דירת מפלט.
דירת מפלט.
הם לא חפשים את הפנטהאוז הענק.
חשוב שכל דירה ממוצעת שהיום קבלן מעמיד למכירה, אז אם פעם היו כמה משפחות של ישראלים מתמודדים על הדירה הזו, פה נכנסת משפחה נוספת, משפחה תושבת חוץ, שמתעניינת בנכס הזה.
שלא בטוח שהיא תגור דרך אגב בנכס.
לאו דווקא, אבל יהיה לה כאן נכס. אז ההפך, דווקא מהסיבה הזו הם לא רוצים לקנות דירות יוקרה. נכס שהם צריכים לשלם עליו ארנונה, אז ארנונה לא תהיה גבוהה, עלויות עליו לא, על הנכס לא יהיו גבוהות, והעיקר שיש להם כאן נכס, מחר הם צריכים להימלט מאותה מדינה בה הם חיים, יש להם כאן מיידית נכס, פותחים את הדלת.
זאת לא תהיה דירה להשקעה לדעתך? כלומר, היא מוגדר דירה להשקעה, זאת לא תהיה דירה שהם יזכירו אותה בזמן הזה?
לא. דירת
רפאים.
דירת רפאים, הם כן יגיעו אליה, אבל היא, ולכן הם הולכים למידל, לא לדירות יוקרה בסיטואציה.
כלומר, זו דירה שיוצאת בכלל מהמעגל הזה. כלומר, אם הם היו קונים את זה ולפחות מזכירים, אז את אומרת, אוקיי, יש אלטרנטיבה.
אני נותנת פתרון לדייר אחר, שהוא לא יכול לקנות עכשיו דירה, אז כן, הוא משלם דמי שכירות.
אבל פה היא עומדת ואומרים...
עומדת, בדיוק, לא לכאן ולא לכאן, ומה שכן, זה גורם להגברה של הביקוש, מצד לא רק... זה כבר לא מדבר על ה-250 אלף פער שדיברנו בהתחלה, אלא מתווספים כאן שחקנים חדשים, שהם תושבי חוץ, שמתעניינים בנכסים ברחבי הארץ. ואנחנו מתחילים להרגיש תאוצה בנושא הזה, הרבה לקוחות מתחילים להגיש בקשות, עדיין לא מרגישים הרבה חוזים, אבל כבר יש התעניינות,
איך הבנקים מתייחסים לתושב חוץ? כי אני יודע את התשובות, אני שואל אותך בכוונה, אבל... אני יודע, הרי אני, כשאני ניגש, אני מביא את תלושי משכורת ורואים עובר ושב ישראלי שלי, ויודעים מאוד מהר, עושים לי דוח BDI הבנק, רואה נתוני אשראי שלי. איך הוא עושה את זה מול תושב חוץ שאין לו אפילו חשבון בארץ?
בדרך כלל תושב החוץ ממנה אדם שהתעסק בכל הבירוקרטיה כאן בארץ, מיופה כוח מטעם, או אם זה בן משפחה, או יועץ משכנתאות, או הפמילי אופיס, אם זה לקוח שעורך דין. או איזשהו חבר מכר בארץ שעושה עבורו את כל ההליך הזה, ובעצם הם לא צריכים להגיע מספר פעמים, הוא מחפש עבורם את הנכס, הם מגיעים לראות את הנכס, ראו כי טוב, הם חותמים על החוזה, או לא תמיד חותמים על החוזה, הם רואים את הנכס, מוצא חן ביניהם, מייפים את כוחו של אותו שליח עבורם, שהוא חותם על החוזה. מבחינת נערת ההכנסות, יש לנו רשימה מסודרת עבור כל מדינה, מדינות העיקריות שאנחנו מתעסקים איתם, כי זה בעצם האוכלוסייה שמגיעה ומתעניינת, זה מארצות הברית, ושם בעצם מבקשים 1040, שזה די דומה לשומה שלנו, וכוללת את כל ההכנסות של הלקוח באותה שנת מס, אנחנו מבקשים לראות שנתיים אחרונות.
כלומר, מסתמכים על נתוני מדינת המקור, כמובן נתונים רשמיים.
נתונים
לא...
רשמיים, ברור, לא איזשהו צאת על מכתב מרואי חשבון, אלא מה שיש רשימה מסודרת של מסמכים שרשמיים.
מה קורה לגבי, יש מדינות שאתם לא תעבדו איתם, שהבנקים או כאלה מדינות עולם שלישי?
יש רשימה של מדינות ש...
פחות אוהבים לעבוד איתם.
נקראות מדינות בסיכון, שאנחנו כמדינה אסור לנו לעבוד מולם. ויש הוראות מאוד מאוד ברורות, אבל בעיקר רוב התושבי חוץ מגיעים מארצות הברית, מצרפת, אנחנו מתחילים להרגיש גם קצת שוויץ, מדינות דוברות צרפתית, אנגליה מעט, אלה המדינות בעיקר.
דרום אפריקה נראה לי עכשיו.
דרום אפריקה אנחנו לא מרגישים כמויות, אלה הכמויות, בעיקר מצרפת וארצות
בדרום
הברית.
בדרום אפריקה יש מלא כנסי דירות ומחירות ועלייה, כל הזמן היו, לפחות
בעבר,
פעם בחצי שנה.
בעבר היה, אני לא...
היה
לא...
אמור להיות עכשיו לא מזמן, אני חושב.
בדרום אפריקה?
כן, כן, והכל השתנה, ועכשיו לדעתי הם לא כל כך חססים שנבוא לעשות שם כנסים.
פחות.
כן, זה...
כן, אנחנו יודעים בעצם לתת להם מענה, גם מבחינה תרבותית, לדבר עם לקוחות כאלה, הם אוהבים מאוד את הגישה האישית, הבנקאות, הפרייבט בנקינג, לדבר איתם... על התיק שלהם, על ה... אנחנו גם...
עשית יחסות אחרת, לקוחות כאלה, זה בדרך כלל...
אנחנו מתייחסים אותו דבר, אבל צריך בנקאי שמאוד נוח למי שמדבר את השפה שלהם, אם צריך. אז אנחנו דואגים שיהיו לנו אנשים שדוברי השפות האלה יודעים לעבור ולקרוא את ההכנסות האלה.
אני אספר שאני נכנסתי לאחד הבנקים, לא שלכם, בבן יהודה בתל אביב, ולא בצבע הזה.
חבל.
לא, וכל הסניף שם דיבר בצרפתית, זה סניף של צרפתים לגמרי.
נכון.
וזה סניף שהוא גם ברמת העיצוב. והכל זה...
זה בדיוק זה. זה
משהו שונה לחלוטין.
זה צריך להבין את התרבות. זאת אומרת, זה לא רק לדבר את השפה. לכן חשוב ש...
הדבר הכי שהיה שם חסר זה את הוולי פארקינג, כי לחנות שם באזור, שעכשיו גם הכל הפוך עם התחבורה... וזה, זה נוראי.
רכבת הקלה, אופר.
אבל אין עדיין רכבת. לא, אבל אין לשם. והכל בן יהודה, כולו הפוך. וזה לחנות בשגרירות, או ללכת שם.
או לשלם חניון ולקחת משכנתה כדי יום, לשלם כן, את זה... המשכנתה על יום
כן, בחניון. כן, אז באמת זה התנהלות שונה לחלוטין, ממש. זה...
כן, אבל אנחנו מרגישים שיש תאוצה בתחום הזה, ואנחנו מברכים על כך. אצלי במרחב יש צוות שהוא צוות יהודי לתושבי חוץ, הבנקאים שם מתמחים בהכנסות, בטיפול בלקוחות האלה צריך לשלוח סט של מסמכים לקונסוליה, כי עדיין הלקוח, למרות שהוא מייפה את כוחו של אותו גורם בארץ, צריך לחתום על מסמכים, כמה מסמכים שאנחנו מחויבים חתימת מקור. אז הוא חותם שם, זה סט מסודר ומאורגן, אנחנו שולחים אותו והוא שולח לנו אותו חזרה, ויש יש עלייה בתחום הזה.
לאט לאט. עכשיו, אמרנו עוד דבר שמאוד מעניין הולך להיות, זה כל הנושא של המפונים, מפונות, שיכול להיות שיקח גם זמן, נכון?
כרגע מרביתם גרים בבתי מלון, אנחנו יודעים שהם לא יישארו שם
זה גם דבר שישפיע
על,
על שכירויות.
הילדים צריכים לחזור ללימודים, למוסדות החינוך, אז יש כאלה שכבר נקלטים בקיבוצים קולטים או ביישובים כאלה או אחרים, או שהם מחליטים זמנית לבוא ולשלם שכירות באיזשהו מקום כדי לגרום ליציבות למשפחה. כמה אפשר לחיות בחדר אחד,
כרגע,
משפחה שלמה?
כרגע הבנקים כולם נכנסו מתחת לאלונקה ונתנו להם סוג של גרייס כרגע מלא, כל ה-70 או 40 מטר, אני כבר לא זוכר את הנתונים. אני חושב שאתם נתתם אפילו שישה חודשים.
אנחנו נתנו שישה חודשים.
מה כלומר? ראית, שם בגלל זה, שמנו כאן את הכל כחול, שימי לב.
אני רואה, אני אוהבת את זה, את העיצוב. כן, אנחנו נתנו הטבות גם ליישובי העוטף וכל הדרום והצפון.
אבל ההטבות האלה יסתיימו מתישהו. אני לא רואה את הבנקים ממשיכים, זה קשה, זה כסף בסופו של דבר, זה כסף שלי, בסדר? לא, לא רק של המנכ"לים. איך הם, איך לדעת איך אנשים יפתרו את זה? את זה שהם צריכים מצד אחד, המשכנתא תמשיך לעבוד. אני לא מדבר על זה שהנכס נהרס או לא, אבל הוא לא יכול לגור ביישוב, עדיין אין יישוב.
אין יישוב. אז כן, זה יהיה תהליך לא פשוט של בנייה מחדש של אותם יישובים. באופן זמני הם יצטרכו להתגורר במקום כזה או אחר. יכול מאוד להיות מניחה שהם יקבלו גם עזרה לנושא של השכר דירה, כי אתה לא יכול לשלם גם משכנתה וגם שכר דירה. כי הגרייס בסופו של דבר, גם אם הבנקים יקבלו הנחיה או יחליטו על דעת עצמם להאריך בעוד תקופה את תשלומי המשכנתה, עדיין זה קצת כבד.
בסוף יש ללקוח גם חוב. זה לא משנה, נשים רגע את הריביות בצד, יש חוב שצריכים להחזיר אותו לבנק.
צריכים להחזיר לבנק, יש פה תקופה ארוכה, אבל אנחנו עם שמתאושש מהר, שזה המזל שלנו, וראינו את זה מאוד בדגש בקורונה. אחרי הגל הראשון, ישראלים מיד חזרו לעניינים, פתרונות יצירתיים, נכון.
מרץ היה חודש מת, אפריל תח, בוקר טוב, שכחנו.
בוקר טוב, לא מדויק, בנושא של עסקאות הייתה קצת המתנה.
כן, אבל אם אני מסתכל, אפשר להגיד ששנת 2020 זה היה, נכון?
כן.
2020 היא הייתה רק 10 חודשים מבחינתנו.
צפינו, למשל, היו לא מעט לקוחות שנתנו להם הקפאה לטווח ארוך, וראינו שהם חוזרים לשלם לפני סוף תקופה, כי הם הבינו את המשמעות של לדחות את התשלומים.
כן, כי אז גם ההקפאה הייתה קצת שונה מההקפאה של עכשיו כל המוגדרי הקפאות שלכם, אני לא מדבר, או מילואימניקים, הייתה קצת שונה.
נכון. אנחנו נמצאים כרגע באיזושהי המתנה, אנחנו לא יודעים מה יתפתח בצפון, אם יתפתח...
מקווה שלא.
בוא נקווה שלא. אני אופטימית, אני מקווה מאוד שלא. ולאט לאט הדרום יתאושש. יש גם לא מעט קבלנים שמציעים שם דירות להשקעה, ואנחנו מרגישים גם שם, דרך אגב, בשבועיים האחרונים עלייה של עסקאות בקריית גת, בסדרות, של נשים ישראלים שקונים שם נראות להשקעה. שזה דווקא מאוד משמח, האמון הזה שהדרום חוזר לעצמו.
יש כאן גם הזדמנויות. אנשים ש... אני יודע, יש לי לקוחות שהם היו אמורים לרכוש לפני בתחילת אוקטובר, ממש אחרי החגים, היו אמורות לחתום על חוזה רכישה, התפוצץ, להשקעה באשקלון, התפוצצה העסקה, עוד פעם, כמובן מהנסיבות, ואז הם חזרו בחזרה ורכשו במחיר קצת יותר זול את אותה דירה. עכשיו, אני יודע, יש לי חבר בדרום שהוא אומר, עכשיו הוא גר בעוד השרון, הוא אומר, כן, אנחנו נחזור, והמקום יהיה מפותח הרבה יותר.
נכון.
אז אנשים מפעינים, מסתכלים לטווח הארוך.
המשקיעים מסתכלים
לטווח הארוך.
וגם התושבים שגרים שם, מרביתם, יחזרו. מקווה מאוד שגם התחילו לגלות אמון חזרה בביטחון, בלשלוח את הילדים למוסדות החינוך שם, ולחזור לשגרה כמה שניתן. אבל כן, אנחנו מאוד מאוד מאמינים שהדרום יפרח ומחירי הדיור צפויים לדעתנו לעלות.
לדעת כולם, אני חושב.
למרות שמדי פעם מתפרסמת כתבה כזו או אחרת, הנה מרגישים כבר ירידה במחירי הדיור.
חולה על הכותרות הבלתי אחראיות.
אבל שנינו יודעים שזה איזשהו מקרה קיצון של איזשהו נכס.
מחירי הדיור לא יכולים לעלות פה, לרדת פה אף פעם. כי יש לך דבר אחד, התחלנו את התוכנית איתו. מס רכישה ומס שבח באיזשהו שלב. שאני צריך לשלם מס רכישה, אני לא אציא את זה מהכיס שלי. אני אעלה את מחיר הדיור על המס רכישה. זה כמו שהקבלן שמחר מעלים לו היטל כלשהו, הוא לא יוציא את זה מהכיס שלו.
משית על הלקוחות שלו, הרוכשים.
זה עולה על הלקוח, על הרוכש, בדיוק. אז שאני צריך למכור פתאום את הדירה שלי בעוד 50 אלף שקל מס, אז אני אמכור את הדירה שלי ב-100 אלף שקל יותר, כי יש לי גם מתווך על הדרך, אל תשכחי.
נכון.
אז זה כבר גלגל, ומי שקונה ממני את הדירה, הוא צריך להביא יותר כסף, אז הוא גם כן ימכור את הדירה שלו ביותר. כלומר, זה סוג של מעגל שבלי עליות הדיור הצורך, נגדיר את זה רק, נניח יש עכשיו 250 אלף יחידות דיור שהגיעו, אנחנו נמצאים בעלייה של כלום. ככה, את יודעת, מישור של 1%, סתם כדוגמה. אבל בגלל שיש לנו חוסרים נוספים לדבר הזה, אנחנו נמצאים בעליות נוספות. ככה, לפני שהזמן מסתיים, אני חייב...
יש עוד איזה נושא שככה כן חשוב גם לדבר עליו, שזה שינוי של בנק ישראל, יש עם הלוואות לכל מטרה, שאנחנו מקבלים הרבה בקשות לאחרונה של מה שנקרא...
איחוד חובות.
איחוד הלוואות.
כן.
לקוחות שנטלו הלוואות מכל מיני מקורות, לא משכנתאות, והפריסה היא פריסה קצרה, והחזר מאוד כבד, בטח בתקופה הזו.
זה מתקשר לתוכנית שבאה אחרינו דרך אגב.
באמת?
סקיני מינוס, עם ענבל ראם, שמדברת על כל כלכלת המשפחה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, אז יש הרבה...
לא יודע, אני שמע אותנו.
כן, אבל... לא מעט משכנתאות כאלה, ואנחנו יודעים גם את זה לתת.
איריס, בזמן שיש לנו, אני בכוונה, אני... מרחב הדיגיטלי. עשיתם מהפכה. אני חייב להגיד, עשיתם מהפכה. תני לנו כמה מילים, מה קורה במרחב הדיגיטלי בכל זאת.
המרחב הדיגיטלי סיים את השנה עם כמעט 80% מהחתימות שלנו נעשו בזום. שזה אומר, אופר, שהלקוח לא יצא מהבית, משכנתה בפיג'אמה. הלקוח ישב בבית או במשרד, בן, בת הזוג ישבו איפה שהם נמצאים, כל אחד עלה בזום, יועץ המשכנתאות עלה מהמקום שלו.
אני הייתי טיפה בצ'כיה, רציני.
בצ'כיה?
שלי את ליזי. אם דיברתי במטוס, לא, אני הייתי בצ'כיה. אני יכול להיות בצ'כיה. לא, בתור יועץ אני כן יכול.
בתור יועץ אתה יכול, אתה לא הלווה, אבל הזום חייב להתקיים בגבולות מדינת ישראל.
טוב, לא נעלה את זה לשידור.
כן, לא נגיד את זה. ובעצם זה עשה וואו, ואין לך מושג כמה זה היה מרגש לראות את ההמשכיות העסקית שלנו במלחמה. אנחנו החתמנו לקוחות שלחמו.
מהממד, מהשוחה.
החתמנו לקוח בעזה. החתמנו זוג לקוחות שהבעל משרת בצו 8 בבסיס כזה או אחר ברחבי הארץ, והאישה בבסיס אחר, שניהם על מדים, וכל אחד הוא על הטנק, היא במקום אחר, וכל אחד חותם על המשכנתה. זה היה מרגש מאוד. היה לנו מקרה של יועץ, שהוא בעצמו גויס למילואים, ועלה לפגישה עם בגדי מילואים.
אני מכיר אותו, סתם יש לו בגדי מילואים ורקע של צבא.
זה היה מרגש לראות את זה, שזה לא
טייטל. אני חושב שזה התייעלות מאוד מאוד טובה.
זה נתן לנו המון עבודה, ובטח ובטח בידול מטורף ממה שקורה בשוק. אנחנו הבנק היחיד שיודע להחתים בזום מקצה לקצה, משכנתה טוטל דיגיטל, זה האידיאל שלנו יש, עוד מהקורונה.
יש עוד בנק אחד שנמצא שם, אבל לא,
אבל
לא,
לא, ברמה, מקצה
לקצה. אבל לא ברמה שלכם, אני כבר אגיד את זה. לא ברמה שלכם.
אז אנחנו ממשיכים לחדש ולעבוד על חדשנות טכנולוגית ועל עידוק הקשר עם היועצים, וכל נושא של בנקאות פרטית מול יועצים, אנחנו הולכים אסטרטגית לטפל בזה ב-2024.
AI. שהלקוח לא צריך לעשות שום דבר, והוא כבר יודע שהוא קונה דירה. כן.
ומישהו רובוט הולך לעשות
הכל במקומו. הכל במקומו, גם יעבוד במקומו וגם יחזיר את הכסף במקומו, זה מאוד מאוד חשוב כל הדברים האלה.
זה הדור הבא.
כן, שמי, באמת, אנחנו... לא ספק, עשיתם מהפכה, אני חייב להגיד, לכל הבנקים, וכמובן לנו היועצים. אני מאוד נהנה מהעבודה עם הדיגיטל, עם ליאל ושייקה וריקי. ויש לזה יתרונות גדולים, יש גם חסרונות לפעמים, אבל בסדר, מוצאים גם את הפתרונות לדברים האלה. איריס, השעה הזאת אפה, שמת לב?
ממש.
אפה.
זה כל מה שאנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים.
כן, אנחנו אוהבים לדבר על נדלן ואוהבים את מה שאנחנו עושים. שמחתי מאוד לארח אותך, איריס, יצחק שבד, מנהלת מרחב דיגיטלי של בנק לאומי.
תודה רבה, אופר.
בכיף, בכיף. אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם, וואו, עם, מי אני מארח? את שי נעמני, מידע שווה כסף. אנחנו נהיה פה שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס עם ענבל ראם. תודה רבה איריס, תודה רבה לשוקי וכל הצוות פה. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
תודה אופר, צהריים טובים.
ביי. אויבים גדולים שנטיפחתי להדליק את השמש בצחוק בבכי. שומע חצוצרות